פסקה מהספר של משמואל, אלו דברי חסידות, חסידות סוחת שוב. והדבר מתייחס לדברי הגמרא במגילה, דף י"ב, עמוד א'. יש שם אמרות של חכמינו, שכל אחד מהם ממליץ, מציע, פסוק, בתור, הייתי אומר, פסוק שעניינו לתאר את מרכזה וליבה של המגילה. פסוק מרכזי מצד התוכן שלו, לא בעל משמעות ומסר שולי ביחס למגילה, אלא הוא עיקרה ולב ליבה של המגילה. של הנס, של ההצלה, של מרכיבי הצלה, אבל הפסוק הוא פסוק משמעותי, הוא כלשון הגמרא, אנחנו נראה את זה בפנים. נתחיל לקרוא כרגע את הפסקה, רבי ישוע בן לוי פתח לפתחה, להי פרשת מהכה. זה נקרא פתח לפתחה. פתח לפתחה, להי פרשת, כלומר, היי פרשת זה למגילה, הוא פתח לפתחה כדי להבין את המגילה, זה נקרא לפתוח פתח. כמו שעושים הקדמה לספר, שהקדמה הוא הפתח להבנת הספר כולו, הקדמת מסיעת השירים, הקדמת המהר"ל. כל הקדמה הוא פתח, פתח לפתחה. זאת אומרת, בלי ההקדמה הזו אי אפשר להבין את הספר לאשורו. כמו כן, כל אחד מן הפסוקים האלו שחכמים מביאים זה בעצם חלון הצצה להבין את לב ליבה, עיקר עניינה של המגילה. אני בכוונה מדגיש את זה כי ישאלו על זה שאלות, איך הפסוק הזה שרבי ישוע בן לוי מביא, הוא אכן לב ליבה של המגילה. מה המיוחד בה? מה היה חסר לנו בהבנת המגילה? אם לא היינו שונים את הפסוק הזה ועכשיו שהוא נשנה, מה הוא הוסיף לנו בהבנת עיקרה של המגילה? זו תהיה שאלה. בכל אופן, רבי ישוע בן לוי פתח לפתחה להיפרשת מהכה. והיה כאשר סס עליכם, פסוק מן התורה, והיה כאשר סס עליכם, השם עליכם, להטיב אתכם, כן יסיס. כן יסיס. יש שם מהלך שלם. כן יסיס וכולי, עד... המדרש מעריך שמה, הגמרא מעריכה שמה, אבל בסופו של הגמרא, כלומר, הגמרא שם שואלת, כאשר סס, כן יסיס, והרי כתוב ש... אין הקדוש ברוך הוא שמח בנפילתם של, רשעים, מביאים לזה ראיות ודוגמאות ממצרים, שביקשו מלאכי השרת לומר שירה על תביעת המצרים בים, ואמר להם הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובים בים. מה זה כן יסיס? מה הוא סס על זה שאנחנו, חס ושלום, נפגעים, מעונים, נרדפים הצוואר, שופכים את דמינו? עד שהגמרא מגיעה למסקנה, רבי יוחנן אומר, או בשם רבי יוחנן, רבי ישוע בן לוי, שכוונת הכתוב, כן יסיס, הוא אינו סס, אבל אחרים מסיס. לא שהקדוש ברוך הוא סס חס ושלום לאובדנינו, לכיליוננו, לצערנו, לצרותינו, אלא הכוונה היא שהוא מסיס אחרים אלינו. מסיס אחרים. זאת אומרת, מעורר ליבם של אויבי ישראל לשמוח. זה הכוונה. לפשטות. נבין את זה יותר בהמשך. כן. הוא אינו סס, אבל אחרים מסיס. פירש רש"י, כן, מה פירוש אחרים מסיס? וכשנתחייבו כליה בימי המן, היו אויביהם שמחים להם. כן, שהם נבנים מחורבננו, כפי הכלל הנאמן. כפי הכלל הנאמן בתורה, לאום מלאום ימץ. כשזה נופל, זה קם. כשזה קם, זה נופל. אז הגויים שמחים בחורבננו. זה נותן להם הרגשה שהם המרכז. הם מתפתחים, הם מצליחים, ואנחנו לוקים. כך הוא דרכם בדרך הטבע של דברים המתנגדים והפוכים זה לזה. שאחד שמח בחורבנו של האחר באופן טבעי. באופן טבעי. אבל פה זה לא רק באופן טבעי, זה גם כלל שהתורה טבעה. כפי שאמרתי, לאום מלאום ימץ, שישראל נופלים, שהקדושה משפילה ראשה, הדבר הזה גורם באופן טבעי שכוחות התאומה יתפתחו, אלה שמייצגים את כוחות התאומה, וכן הלאה. אומר רש"י, וכשנתחייבו כליה בימי המן, היו אויביהם, שמחים להם, שמחים לעדינו, שמחים להם. רואים אותנו בחורבננו, אפשר להיזכר בתמונות, מי שהציץ וראה תמונות משנות התש, אפשר לראות את שונאי ישראל, איך הם מסתכלים על הצער שלנו ושמחים, תמונות של קצינים מחייכים, של עמי ארצות, כפריים וילדים, ששמחים לראות אותנו בצרתנו. לראות אותנו בזקנים מגולחים, בתפילין מבוטשים, כן, לבושי סמרטוטים, שלדי עצמות, שמחים, שהם ירחם. יש דבר כזה בעולם, מה לעשות, לאומי לאומי אמץ. בכל אופן, אומר רש"י, זה מה שאומר רש"י, כשנתחייבו כליה בימי המן, היו אויביהם שמחים להם. עד לכאן, פירוש דברי הגמרא על דברי ישוע בן לוי. הוא אינו סס, אבל, כן, מסיס אחרים עליהם. טוב. ויש להבין, גם אחרי ההבנה הזאת, גם אחרי שהסברנו שכוונה היא שהוא מסיס ונותן בליבם של שונאי ישראל לסמוח על משבטנו, על צרתנו, עדיין יש לשאול איזו שאלה. לא בקלות אנחנו מקבלים את תשובת הגמרא, כן, צריך לשאול עליה כמה שאלות, שאלת חכם חצי תשובה, השאלות האלו, הם בעצם פותחים לנו פתח להבנה מעמיקה יותר של דברי רבי ישוע בן לוי. אבל קודם השאלות, ויש להבין, מה נפקא מינה לנו, אם היו שמחים או לא? ומה פיתחה הוא זה לכל העניין? מה זה משנה אם יהיו שמחים או לא? מה, לומר לנו שהם שמחים בצרתנו? לספר לנו על טבע, לב האדם הרע, ששמח להידוש... זה הסיפור. אם זה רוצים ללמד אותנו, בבקשה, אבל אם זה רוצים ללמד אותנו, מדוע זה פתח לכל הפרשה כולה? מדוע זה פתח למגילה? מדוע זה המאסטר? מדוע זה מפתח הזהב להבנת עניינה של הגאולה, של המגילה, או צופן הגאולה? שמתרחש במגילה. מה העניין הגדול ששמחת הגויים בצרתנו כמפתח להבנת גאולתם של ישראל בכלל וגאולת ישראל באותו הדור בפרט? זה שאלה אחת. מה אין נפקא מינה? ומה פיתחה הוא זה לכל העניין? זה מפתח לאיזה מרתף צדדי של הפסיכולוגיה הגויית הידועה והמוכרת לנו, אנחנו עם ישראל ב-2000 שנות גלותנו. ידוע, מפורסם, שמחים, שמחים. ועוד שאלה יש. ועוד, הרי גוף הגזירה הייתה רק כדי להחזירן למותיו. נכון? הרי כל הגזירה הזו של המן היא הייתה כדי להחזירן למותיו. הרי זה סבא כל המגילה. כל המגילה יש לה שתי פנים. יש את הפן של הגזירה ויש את הפן של התשובה. זה לב ליבה של המגילה למעשה. יש פרטים, פרטי פרטים כאלה ואחרים. אבל אם אנחנו מסתכלים על המגילה מתחילתה ועד הגזירה, כל הפרטים הם בעצם מביאים לאן? לגזירה. משתה חשברוש, אחרי זה כן, כל מה שקורה, אמן נותן את העצה, לאט לאט מגדלים אותו מעל כל השרים, ואז הוא בא בעצה, יש נועם אחד מפוזר. עד הגזירה, כל הפרטים האלה מובילים לגזירה. מי הגזירה ואילך? זה תהליך התשובה של ישראל. אז מה זה תורם? שמחתם של הגויים. מה מספרים לנו פה? עוד להביא את זה, את הפסוק הזה, ככלל גדול בתורת הגאולה, גאולת המגילה, גאולת שושן, מה העניין? הרי לכאורה, נחזור על זה, השאלה. ועוד הרי גוף הגזירה הייתה רק כדי להחזירן למותיו. כאומרם זל. נו, אז מה יחזירן למותיו? שמחת הגויים? זה יחזירן למותיו? לא. מה יחזירן למותיו? ידוע. גדולה עשרת הבת, ממחת נביאים ונביאות שעמדו להם לישראל. עשרת את הבת. זה שהמן, כן? קיבל את הבת, זה שחשברוש הוריד את הבתו ונתן לאמן, זה מה שיחזיר אותנו בתשובה. אז מה זה קשור לשמחת הגויים? שמחת הגויים, יש לה חלק בזה? לא ברור. ואילו עשרת הבת יחזירתן למותיו. ואם כן... מה שהיו אויבינו שמחים לנו, בוודאי לא הייתה תועלת בעניין, בעניין או לעניין חזירתן למותיו. שוב אנחנו מפקפקים, שואלים, תמהים, לשמחה, מה זו עושה? אותה שמחת הגויים, מה העניין שלה? ואם כן, למה הייתה כל עיקר? למה הייתה כל עיקר? ולשמחה, מה זו עושה? עכשיו צריך לדעת, הרי לא כתוב במגילה שהם שמחו. אלמלא רבי ישוע בן לוי המביא את הפסוק הזה, לא היינו שואלים את כל השאלות האלו. כי באמת לא כתוב במגילה שהם שמחו. רבי ישוע בן לוי אומר לנו על פי הפסוק, ודאי שמחו. ודאי שמחו. לכן אנחנו שואלים את כל השאלות, אחרי שהכנסת את יסוד השמחה לעידם של ישראל, עכשיו נשאל את השאלה, מה המרכזיות של השמחה? איך היא גורם לגאולה? אחרי שראינו של כביכול היא מיותרת, שהרי עשרת הבת היה בדי כדי להחזיר בתשובה. מספיק. אם כן, לשמחה, מה זו עושה כלל? אבל זה לא הכל. לא הכל. לכאורה שהקדוש ברוך הוא מסיס אחרים עליהם, שהגויים שמחים, אנחנו צריכים לראות איזה תוצאות יש לזה. חוץ מחוסר התועלת והרלוונטיות שיש לזה לעניין תשובה, יש לזה עוד היבטים חמורים לא פחות. זה לא רק שזה לא נפקמינה לחזרה בתשובה. יש בזה השלכות מאוד מאוד חמורות שנוגעות לכבוד השם יתברך. חילול שם שמיים נוראי, שהגויים שמחים, עם ישראל נרמסים. רגע, זה לא רק בעיה שלנו, זה גם בעיה שלך. איך אתה מיתיר, איך אתה מאפשר שהגויים ישמחו בזה שהעם שלך סובל כל כך. זו שאלה יותר חזקה מכל השאלות שאלנו את השם. אם עכשיו פקפקנו שאלת הרלוונטיות של השמחה לעניין תשובה, אחרי שעכשיו אנחנו בכלל, כן, באים ואומרים שהשמחה הזו היא חופרת בור לא פשוט לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כדי להצדיק את המרכיב של שמחת הגויים על משבטנו, אחרי ההערה הזאת, אנחנו כבר צריכים באמת התבוננות מאוד מעמיקה. והרושם שנוצר כביכול הוא, וואי וואי, אחרי כל השאלות האלו, מאיפה הוא יביא תשובה? מאיפה הוא יביא את התשובה? מה איזה תשובה יכולה לחפר על כל התהיות האלו? אז בואו נראה את השאלה הנוספת, כי מדומן שהיא אחרונה וחותמת את סדרת השאלות. ועוד, הרי נוגע הדבר לחילול כבוד השם, שהשמחים לצרת ישראל, עוד הם מחרפים ומגדפים כלפי מעלה. צרתם של ישראל תמיד תמיד נוגעת לקדוש ברוך הוא. כשאדם ישראל סובל ומצטער, שכינה מה אומרת? קלני מזרועו, מזרועי, קלני מראשי. כואב לו הראש לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש כבדות גדולה מאוד כאשר אדם ישראל סובל. אדם ישראל סובל, זה מפריע. זה מחבל, זה מעכב את הופעת כבוד השם יתברך. אדם אחד, שאדם ישראל מצטער, מה נגיד על אומה שלמה? מה נגיד על רוב רובו של עם ישראל שיושב בשושן הבירה? ודאי וודאי שזה נוגע לחילול השם. כן? מוזר ביותר. או כמו שאמר המן, שימו לב, כלומר, שהגויים שמחים, זה נוגע לחילול השם. וכמו שאמר המן שירגיש בזה, בחושים העמלקיים הנפלאים שלו, הוא מרגיש שישראל סובלים, זה מראה על מה? ימין שנות עליון. כאילו הימין שלו ישנה. ימין שנות עליון. הימין ישנה. הקדוש ברוך הוא זקן, אין לו כוח. תסתכל את העם שלך, מתבוסס בדם. תסתכל כל נער, זב חותם, כל מצורה. תסתכל מה עושה לזקני ישראל. מה אתה אומר? נער לא יכון? זקן לא יכון? ריבונו של עולם, אתה ישן. נרדמת. נרדמת בשמירה. ימין שנות עליון. על ישראל גאוותו. על ישראל. וכמו שאמר המן, יימח שמו, כביכול הזקין אלוה שלהם כבמדרש, כך כתוב, מדרש רבה, מגילת אסתר, פרשה זין, כביכול הזקין אלוה שלהם. אם עם ישראל סובל בצורה כזו, כנראה שהכוח האלוקי הוא טש, כמו זקן ששכח תלמודו, למרות שחייבים בכבודו, חייבים בכבודו, אבל הזקן הזה כרגע הוא יצא משפיותו, חייבים בכבודו, שהרי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מזה למדו שזקן ששכח תלמודו חייבים בכבודו. בכל אופן ספוג בו איזו סגולה, הוא למד הרבה תורה, למרות שכלפי חוץ הוא שבר כלי, הוא סנילי לגמרי, אבל ספוג במשהו. אותו דבר האלוה שלהם, כלפי חוץ אין לו כוח, למרות שבמקום העליון שלו, שם באמת יש לו מקום שם בעולמות העליונים, אבל הוא הזקין, זה הכוונה. הזקין, הוא לא מתגלה בפועל. הוא לא מתגלה. לא מתגלה על עמו. כביכול הזקין אלוה שלהם כבמדרש. ולמה השם עשה ככה? מכל זה, הוא אומר, שכנראה שבכיוון הייתה כזאת. זה שהוא הסיס עלינו אחרים, יש בזה כוונה עליונה מאוד שנוגעת, אדרבה, לא לחילול שם שמיים, אלא לקידוש שם שמיים. מפתיע. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. עכשיו להתחיל לעשות סלטה בתוך תוכנו ולהבין איך מהרושם החזק הזה של חילול שם שמיים בשמחתם של הגויים, על צערנו, איך מזה יוצא קידוש שם שמיים? אבל קודם כל, הנחת היסוד היא שוודאי וודאי, אם הוא מסיס אחרים עלינו, זה לטובתנו. אם נסתכל בפסוק שמביא רבי ישוע בן לוי, כן? נחזור עליו, כאשר סס השם עליכם להטיב איתכם, כן יסיס. כאשר סס, זה ודאי, כאשר הוא סס, מה לעשות לנו? להטיב, נכון? כן יסיס אחרים עליכם. מה זאת אומרת כן? את הטובה שזכיתם לה, כאשר הוא סס להטיב לכם, את אותה טובה ויותר מזה, אתם תשיגו כאשר הוא יסיס אחרים עליכם. זה פסוק פורש. זה פסוק מפורש. זה רמוז בפסוק. כאשר סס עליכם להטיב לכם, כן, את אותה הטבה, הוא ייתן לכם כאשר הוא יסיס אחרים עליכם. אם כן, זה היה במכוון, שכנראה שבכיוון הייתה כזאת. כמשמע מלשון, אחרים מסיס. פה לומד את זה מדברי חז"ל במסכת מגילה. אחרים הוא מסיס. לא שהם ססים מעליהם, אלא מי גורם להם לסוס? הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא גורם להם לסוס, יש כוונה בדבר. אם היו ססים מעליהם, אז כמובן שהשמחה הזו הייתה מטעם הכוונה שלהם. ומה כוונתם? רוע לב ושנאת ישראל. אבל שהוא מסיס אותם, שתי דברים לומדים מזה. שייתכן שהם לא היו יכולים להגיע למדרגת שמחה כזו בצערם של ישראל, יכול להיות שאפילו הם מסתכלים עלינו קצת בצער. אז קודם כל, הוא גורם את השמחה. ב', מכיוון שהוא מסיס, ממילא מידת טובו יתברך. מופיעה דרך זה, אמנם בדין קשה, בדין הקשיה, דרך צערם של ישראל, אבל יש פה טובה גדולה. צריך להמתין ולראות איך יצאת לפועל. זה משהו עמל פה להסביר לנו, שבמהלך כל התשובה שהוא משיב לנו, כן, תוך השאלות האלו, מראה לנו איזה טובה יוצאת מתוך המצבים הנוראים האלו שצוחקים עלינו. שצוחקים עלינו. אפשר לראות זה גם בחיי היומיום אצל אנשים. לפעמים צוחקים עלינו בכל מיני הזדמנויות. צוחקים עלינו. לא יודע, ככה יש לי בזיכרון ככה, מזיכרון מטושטש, כל מיני אנשים כאלה שצחקו עליהם בילדותם, וזה, ואז מתוך הצחוק שצחקו עליהם, משהו בתוכם, נשבע בשבועה חמורה. אני אצליח. אצליח. יש סיפורים כאלה, לא מעט. אבל בואו נראה איך זה מתפתח. שבכיוון הייתה כזאת, כמשמע מלשון אחר, כמשמע מלשון, אחרים מסיס, ולא שנעשה כך, מאליו. ונראה, דהנה כבר אמרנו, מה שעשה כרגע, שותכם איזה כמה מילים של הקדמה, קודם כל הוא יסביר לנו את שורש חטאם של ישראל בשושן. מה היה החטא המרכזי שם בשושן? של הקובו, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש ולא ארבע. צריך לדעת, רוב עם ישראל של אותו הדור, להוציא את מרדכי. להוציא את מרדכי. ואסתר שליחתו, שהוא השתמש בה בתור יד ארוכה שלו, או יד ארוכה של הקדוש ברוך הוא, פרט לאותו זוג מופלא. כל עם ישראל היה עסוק בדברים אחרים לגמרי. כל עם ישראל היה במצב קשה. היה שרוי בחטא. מה היה החטא? ונראה, דהנה כבר אמרנו ששורש החטא שהיה אז ביד ישראל הוא התקררות בעבודה והייאוש הנורא. כמו שאמר אמן, כביכול הזכין אלוה שלהם. אמן אמר את זה. עם ישראל הרגיש את זה. 70 שנה חולפים ולא נגלים, נמצאים בגלות, אין ריבונות, אין בית מקדש, סתר פנים, סתר פנים קשה מאוד. צריך להבין שעם ישראל בשושן לא ליקק דבש. היה להם חיים לא פשוטים שם. עוד מאוד לא פשוטים. נכון, היו יהודים שזכו להיות, כן, בבית המלוכה, אנחנו יודעים שבשתי הייתה מתעללת במשרתותיה היהודיות. אסתר גם היא לקחה משרתות יהודיות. טוב, זה יותר מובן. היו כאלה שהיו בבית המלוכה. היו. אבל בסך הכל עם ישראל בשושן, חייו לא היו קלים בכלל, בכלל. אז מילא, אם הפרנסה קשה בצפת או בטבריה, אפשר להבין. אבל כל הקשיים העצומים האלו, 70 שנות גלות, והראש של המוטה שאנחנו לא נגלים, כן, קיץ עבר, חורף בא, ועדיין לא נושנו, זה לא פשוט הדברים האלו. יש מקום קצת לפתח את זה, כן, בצורה סיפורית. מה בעצם היה? אבל, עם ישראל היה במצב של התקררות בעבודה וייאוש נורא. לפעמים, כדי לקרב את זה באמת למציאות, אתם יודעים, לפעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מתפללים הרבה על משהו והקדוש ברוך הוא לא עונה לנו כביכול, ולאט לאט אנחנו, סדר היום שלנו משתנה. מסדר יום של פנייה לקדוש ברוך הוא בתפילה, אנא השם, לפעילות אנושית שהיא מתרחשת בעולם המקרה. הקדוש ברוך הוא לא שומע. אני כבר מתפלל שנה, שנתיים, זה יכול להיות רווק שמחכה הרבה שנים, זה יכול להיות רווקה. וברגע שאנחנו, כביכול, הערוץ הזה, כביכול, נסגר, אנחנו מתחילים לחיות את חיינו ברובד מקרי, מן היד אל הפה, כן? על פי תפיסת עולם אנושית, עולם הזית. אנחנו כבר לא מקפידים על דברים שמסמנים את הקשר החי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. את התפילים מניחים כבר כלאחר יד. נו, כן, מניחים, מניחים. מתעטפים בתלית, כן, כן, באופן אוטומטי, לא מקושרים לדברים. ישנים מן המצוות. ישנו עם אחד. ישנים מן המצוות. זו הייתה המציאות. לא של יחידים. זו הייתה מגמה בעם ישראל. הייאוש הנורא. ההתייאשות שמה הקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו יותר. נעזבנו, ננטשנו. אנחנו בתוך מציאות של כבשה אחת בין 70 זאבים, והרועה הגדול, הוא ישן. המן אמר את זה באופן מפורש. העם הרגיש את זה בתוך תוכו. ישן. עכשיו בוא נראה את ההשלכות. את כדור השלג הזה, כן, שהולך ומתגלגל, כדור השלג החטאי. זה מתחיל אם כן בהתקררות בעבודה. נקודת הלב, החיוניות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מאבד את האינטימיות שלו, מאבד את החיוניות שלו, את החיות שלו, את השמחה שלו. קדוש ברוך הוא, כן, שמעתי על משהו כזה. כן, כן. היה נפלאותיו, היה נוראותיו, כן, שמענו. שם במצרים, 10 מכות, הוציאו אותנו, כן, זה היה פעם, זה היה פעם. הזכין אלוה שלהם. הזכין אלוה שלהם. הדבר הזה גורם באופן אוטומטי להתקררות בעבודה וייאוש נורא. שימו לב, התקררות בעבודה, ההתקררות היא רק ביחס לעבודת השם. בל נטעה. אין הכוונה שהם יתקררו בתשוקת החיים. תשוקת החיים מתחלפת. ממצב של תשוקת חיים של צמאה נפשי לאלוקים, לתשוקות חיים אחרות. אדם שמאבד את הקשר החי עם הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש הרפתקאות וחוויות אחרות. חוויות אחרות. אנחנו לא מתיישים. אדם רוצה לחיות. אדם גם צריך חוויה. בלי חוויה אנחנו לא יכולים. האדם נברא להתענג כידוע. אלא שהעונג בקדוש ברוך הוא, זה העונג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כך אומר המסילת ישרים. אבל יש עידונים. יש עידונים. איך אומר הרמב״ם, סוף הלכות איסורי ביאה? מה נאמר על התורה? הילד אהבים. באהבתה תסגה תמיד. בסוף איסורי ביאה. הוא מדבר על איסורי ביאה, ופתאום הוא מכניס את התורה. למה הוא מכניס את התורה פתאום? ומתייחס אליה כאל אישה. או אהבת אישה, או אהבת תורה. שאתה לא בקשר עם הקדוש ברוך הוא, מתחילים להתפתח רצונות, שוקות, תאוות, שהן באות למלות את החלל הגדול. כי אין דברי עריות נכנסים בלב, אלא בלב פנוי מן החוכמה. ברגע שיש התייאשות והתקרות מן העבודה, באופן אוטומטי מחפשים תחליפים. באין ציפור שיר, איך אומרים, גם זרזיר, זמיר. שאין ציפור שיר, מחפשים משהו אחר. חוויות. והעולם מציע שפע עצום של חוויות. ושושן מציעה שפע עצום לשושנה, לכנסת ישראל. שושן מציע תחליף לשושנה. נראה איך זה מתפתח. ונראה את זה, כבר אמרנו ששורש החטא שהיה אז ביד ישראל הוא התקררות בעבודה והייאוש הנורא. מה ממלא את המקום של זה? ומזה נסתעף חטא ההשתחוואה לצלם. מה זה הצלם? דמות, פסל ומסכה. דמות, פסל ומסכה זה בעצם חיוניות של עולם הזה. לא תעשו לכם פסל, לא תעשו מסכה, לא תעשו תמונה. מה זאת אומרת? זה צמצום החיוניות. אתם צריכים לשאוב משם. אסור לכם להתמסר ולהשתאבד לחיוניות שמוגבלת בתוך העולם הזה. אתם צריכים ליהנות משורש התענוגות. תאכלו, תשתו, תעסקו במסחר, אבל אל תעשו מזה צלם, אל תעשו מזה תמונה. המסגרת, אסור לה להצטמצם. הכסף שאתה עוסק בו, הוא צריך להיות חלק מעבודת השם וכן הלאה. ברגע שאתה נופל מעבודת השם יתברך, אתה כבר לא יכול לעלות את התענוגות למעלה. ואז אתה נופל לעבודת הצלם, לתענוגות המצומצמים. שאתה לא מכיר בהם את השורש. אתה לא מוצא בהם לא ראש ורגליים, איך לעבוד את השם עם זה. או, זה הצלם. ומזה נסתעף חטא השתחוואה לצלם. וגם, שימו לב, דבר נוסף, ומה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה זה ליהנות מסעודתו של אותו רשע? האם הם באו שם לאכול פיצה? מה הייתה הסעודה הזו? זו הייתה סעודה, כמו שאומרים, שיש סעודה לגומרה של תורה, שמיני עצרת. כן? כל סעודה היא חתימה. זה פעולה תחתונה של הנעת הגוף. כמו שבשבת אנחנו נהנים הנעת הגוף, כדי בזה לבטא את ישמחו במלכותך, סעודה, סעודת הגוף, היא באה לאשר, היא חותם תחתון, היא חותם תחתון של איזשהו תוכן רוחני. למה הוא עושה סעודה? למה הוא עושה סעודה? ולמה הוא משתמש בכלי המקדש באותה סעודה? מכיוון שהוא חישב ומצא בטעות שעברו 70 שנה ולא נגלו. תו לא מפרקי, כלומר לא נגלים יותר. הסעודה היא חותם תחתון. אנחנו רואים זה תמיד, בכל הסכם יש איזו פעולה קולונרית, גסטרונומית, שעניינה וישבו המלך והמן, והעיר שושן, כן, לשתות ולאכול, כן? האחים אוכלים לחם במכירת יוסף. כל העניין הזה של האכילה והסעודה, זה בא לחתום איזושהי הסכמה, איזושהי תפיסת עולם. שעם ישראל משתתף באותה סעודה, בכוונה או בלא כוונה, הוא חלק מההצהרה של החשברוש. תו לא מפרקה, יותר לא נגאלים. ולכן הוא מרשה לעצמו להוציא את כלי המקדש מאוצרות נבוכדנצר. הוא מוציא, הוא יושב על כיסאו של שלמה, הוא בונה את כל ביתו. בדמיון מדויק לבית המקדש. ניחל, קודש, קודש קודשים, חצר, הביטן, בית המלך, כן? הכל כמו שמסביר המהר"ל, על פי המדרש. מכיוון שאני המלך. אני מהיום העם המוביל. ועם ישראל משתתף באותה סעודה. אז זה מתחיל בייאוש והתקררות. משם כבר עובדים את הצלם ומתמסרים לתענוגות פחותים ומצומצמים. ומשם מצטרפים להסכמה של אומות העולם. שעם ישראל הוא לא עם סגולה. לא עם סגולה, משתתפים בסעודה. כן? הלאה. ומה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, שהייתה משום שאמר, אשתה ודאי, תו לא מפרקי מגילה, דף י' א'. ובזה משכו עליהם, זה השלב הבא, זה השלב הבא, עד כאן כל הפעולות האלו, הן פעולות שנעשו מצידם. אפשר לקרוא לזה טומאה נקבית. זה הפעולות שהם עשו מצידם, אבל עכשיו הם כבר מרכבה לטומאה. ברגע שאתה מתקרר, ומתייאש, משתחווה לצלם ונהנה מסעודה, הכשרת את הנפש שלך עכשיו להמשיך עליך את כוח הטומאה המקורית. ומהו? כוח המלך. זאת אומרת, יש טומאה נקבית, שזה בעצם ההכנה שאנחנו מכינים את נפשנו מצד ההתרשלות במצוות וכל זה. לאחר מכן, על גבי הטומאה הנקבית הזאת, יש את הטומאה הזכרית, שזה הכוח המקורי של הטומאה, זה קליפת המלך. ואז האדם נהפך מרכבה לטומאה. יש פה התחברות של שני כוחות. מעין זיווג תמה, מעין זיווג תמה, שמעצים את הטומאה בליבותם של בני ישראל. זה תיאור קשה, אבל זה המציאות. ובזה משכו עליהם את קליפת המלך. ומה עשה המלך? הוא עשה עוד יותר ייאוש. עוד יותר התקררות, שציננך והפשירך. ובזה משכו עליהם את קליפת המלך, שציננך והפשירך עוד יותר. כיפאון מוחלט של חום הלב בעבודת השם יתברך. כיפאון מוחלט. אנטרקטיקה, 500 מעלות מתחת לאפס. בחום הלב ביחס לקדוש ברוך הוא. חום הלב פונה לדברים אחרים עכשיו. לסעודה, לצלם וכן הלאה. אבל לא ביחס לריבונו של עולם. עד ששלטו עליהם, תראו זה השלב האחרון, לגזור גזירה, לבלוע כביכול. כן? זאת אומרת, בכל הפעולות האלה שעם ישראל עושה, הוא מתקרב בעצם לאופק המאורעות, כך בלשון, כך בלשון. האסטרונומית, כן? לאופק המאורעות של החור השחור. המלק. חור שחור. אתה מתקרב אליו? איפה אתה נמצא ביחס אליו? אם אתה מתקרב לאופק, כן? ששם האופק המשיכה, שמשם הוא יכול למשוך אותך, אתה הולך ונמשך. עם ישראל במובן מסוים, במובן מסוים, הגיע לקרבת יתר לחור שחור, ומתחיל להישאב אליו, כאשר הגזרה היא ביטוי של תחילת העיכול שעמלק מתחיל לעכל את עם ישראל, מתחיל לעכל את העצמות, את השרירים, עד עד. עד עד. מדהים. טוב. ובזה משכו עליהם את קליפת עמלק שציננך ואפשרך עוד יותר, עד ששלטו עליהם לגזור גזרה זו. מדרגת שליטה חזקה מאוד. גזרה זו. כמו שאמרו זל, שאמר המן, ישנו מן המצוות. ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות. מכיוון שהם ישנים מהמצוות, מה זה לישון מן המצוות? מה זה לישון מהמצווה? שאתה ישן מן המצווה, פירוש הדבר הוא שהקדוש ברוך הוא קורא לך ואתה לא עונה. כי המצווה זה הקריאה האלוקית. הקדוש ברוך הוא קורא לנו באמצעות המצווה. גם באמצעות המקרא. כל המקרא כולו, יש בו את הרמז של קריאה. כמו שאדם קורא לחברו, היי יוסי, אז החומש כולו זה קריאה אלוקית. מתחילתו ועד סופו, הקדוש ברוך הוא קורא לנו. בראשית ברא אלוקים, אתם שומעים, אני בראתי את הכל, כן, וכולי, לך לך, כן, אביכם אברהם, הוא פונה אלינו. מה זה ישנים למצוות? הם לא שומעים את הקריאה האלוקית. הם לא שומעים את הקריאה האלוקית, אין להם קיום. אשריכם ישראל, שאתם עולים, אתם עולים עד השמיים. שאתם יורדים, אתם יורדים עד האפר, אתם לא נעצרים באמצע. אין לעם ישראל קיום מחוץ. אין לעם ישראל קיום מחוץ לאקלים האמוני. אין לעם ישראל קיום מחוץ לאקלים האמוני. כל הניסיונות של עם ישראל לסדר את חייו מתחת לשמש לא עלה יפה, אנחנו יודעים את זה. המדרש אומר שיעקב אבינו ביקש את זה בחלום הסולם. בחלום הסולם, אבי זה השם משמואל, שם פרשת ויצא. אומר שיעקב אבינו ביקש שלא יהיה לעם ישראל קיום תחת הטבע. כך הוא ביקש. ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. היונה זה כנסת ישראל. לא מצאה מנוח לכף רגלה. כל ניסיון להעמיד את הרגל על קרקע העולם הזה ולהיות ככל הגויים, לא עובד! לא עובד! שעם ישראל ישן מן המצוות, כביכול, סוד הקיום, חלילה, לפי תפיסתם של הגויים, סוד הקיום נפסק. ואני חייב לומר משהו. הגויים מסתכלים עלינו ומחפשים את נקודת הכושר, את זמן הכושר, לשלוט בנו. הכל לפי מידת הריחוק שלנו מתורה המצוות. שהם שומעים את השיח הישראלי, הרבה פעמים החילוני, הריחוק מתורה המצוות, ממורשת ישראל, הזלזול ברבנים. הם אומרים, הנה, כל רודפיה ישיגו בין המצרים. רק להמתין לשעת הכושר. העם הזה, הנה, אולי הוא ישן מן המצוות? הוא ישן מן המצוות. ננסה עכשיו, נתקוף, נקה, נצער, נפגע. מחכים לשעת הכושר שאפשר יהיה לגזור גזירה על עם ישראל. אבל הנה ביבי נתניהו יצא לאמריקה להראות להם שעם ישראל לא קורע ולא משתחווה. ועוד בתענית אסתר, מתי זה הרעיון שלו? עכשיו, היום? בתענית אסתר, מתי זה? מה? תענית אסתר, רבותיי, אתם מבינים? זה הכל מחושב, הכל מחושב. ברוך השם. מה? מה זה פרס? הכל פה, וואי, 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 וואי. מה הולך פה? אבל זה נקרא ישנו מן המצוות. וכמו שאמרו זל, שאמר המן, ישנו מן המצוות, פסק הקשר החי, חוט הלהט המופלא, שעובר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דרך המצוות, מצווה מלשון צוותא, שמצוות את ישראל לאביהם שבשמיים, שהיו בבחינת שינה בלי התעוררות, אלא בקיסטה דחיותה, העלית משאול נפשי. כל מה שנשאר לעם ישראל זה רק קיסטה דחיותה, דופק. כן? בסיסי ביותר. זה נקרא קיסטה דחיותה, או כלשונו של רב קוק, על הפסוק, העלית משאול נפשי. מה זה השאול? השאול זה מצב כל כך עגום של חיים, שמה שנשאר לאדם, זה רק איזה משאלה כמוסה, נסתרת, איזה דופק נסתר בתוך תוכו. זה נקרא שאול. כל מכשירי החיים כבר לא קיימים. מה שנשאר זה אם תקשיב טוב טוב, איך כתוב פטר והזאב, ואם תקשיבו טוב טוב תוכלו לשמוע את הברווז מגעגע בתוך ביטנו של הזאב. זה קיסטה דחיותה, זה קיסטה דחיותה. זה בליעה עצומה שאתה אם תקשיב טוב, אתה תשמע, כן, את הפעימת הלב שעוד נותרה. זה מה שנשאר לעם ישראל בשושן הבירה, זה הכל. זה הכל. פלא פלאים. קיסטה דחיותה. וכמו שהיה כן באמת כאומרם זל, מושל, רשע על עם דל. כך נאמר במגילה י' א', על בסיס הפסוק, מושל, רשע על עם דל, אלו ישראל שהם דלים מן המצוות. ולכן, מושל, רשע. על מי מושל הרשע? על עם דל. אם העם הוא לא דל, אין לו אפשרות למלוך עלינו. אין לו אפשרות לגזור עלינו גזרות, ודאי שלא. וכן בעצלתיים אימך המקרה, בעצלתיים אימך המקרה, בגלל עצלותם של ישראל, בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, לימוד התורה היה בקרירות, לא כעסק שאדם משקיע בו את כל כוחות נפשו, כן? אלא ככה, שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, ועצלות, ממה נובעת עצלות? ועצלות היא מפאת העדר החיות והשמחה. יען כי גבהו בנו ציון. מסביר רב, אומרים חזל, מה זה יען כי גבהו בנו ציון? שהיו הולכות עקב לצד אגודל. היו הולכות ככה. מסביר הרב, שאדם הולך בצורה כזו, לפני כן, הוא אומר, יען כי גבו בנו ציון. הרימו את הראש. הרימו את הראש ככה גבוה גבוה, וצורת ההליכה הייתה צורת הליכה מעודנת מאוד. עקב בצד אגודל. זה צורת הליכה של מישהו שכל חייו זה טיול ותפנוקים. ומי שמרים את הראש למעלה, בעצם מה הוא גורס? שאין לו מה לפקח על עסקי חייו התחתונים, כאילו הוא כבר בסדר. אין לו שום דבר מה לעשות. מה זה עצלות? עצלות היא מפאת היעדר חיות ושמחה. כשאדם יש לו חיות ושמחה בעבודת השם יתברך, אין רגע דל. כל רגע הוא הזדמנות לשפר משהו. זריזות. זריזים מקדימים למצוות. עצלות היא כתוצאה מהיעדר חיוניות וחיות בעבודת השם. אז אדם מתעצל בלב אחי. אם באמת אני לא מחובר לרצון האלוקי, אז מה כל העולם הזה נועד? שום דבר, כלום. לא צריך להזדרז, לא צריך לתקן שום דבר. אכול ושתו כי מחר נמות. אין שום זריזות. אולי פזיזות יש. אולי פזיזות יש. אולי נמהרות יש. אבל אין זריזות. כי זריזות זה פעולה שהיא אופיינית לתיווך בין הרצון העליון לבין העולם הזה. אבל שאין עסק תורה וישנים מן המצוות, מה לך ולתיקון עולם בכלל? אז מה נותר לך לעשות? רגל פה, רגל שם, יושב על הגדר, נגמר הסיפור. זה היה המצב של עם ישראל. מה נותר אם אין זריזות? ליהנות מסעודתו של אותו רשע, להשתלב במלכות, לקבל שוויון זכויות, איכשהו בסתר להניח שם תפילין עוד קצת, זה כל מה שנשאר. לא מדברים על גאולת עולם, לא על גאולת עם ישראל, ודאי וודאי שלא על גאולת עולם. אחשוורוש הוא המושל, כמו שבימי נבוכדנצר, לא הייתה נראה חיוך על פניו של בריאה. אנשים לא האמינו, לא האמינו, שהחורף הרדיו-אקטיבי שנקרא נבוכדנצר, הוא אי פעם ייפסק. כמו שלא האמינו שחומת הברזל, מחיצת הברזל, קיר הברזל של רוסיה, פעם הוא בכלל ייפול. אולי כמו שלא האמינו יהודים שאי פעם יחזרו לארץ ישראל. לא האמינו. אז פסקה הזריזות. אנשים לא הזדרזו לעלות לארץ ישראל. בהתחלה בנו בתי עץ, אחרי זה בנו בתי אבן, אחרי זה השתלבו בחיי החברה, בשוויון זכויות, עד ש... הקדוש ברוך הוא הפך את הקערה על פיה, וזרק אותנו לפה, לארץ ישראל. עצלות היא מפאת היעדר החיות והשמחה. או, עכשיו הזכרנו את השמחה. הרי אנחנו כל מן עמלים פה להבין, כן, מדוע השמחה הייתה אצל אומות העולם? למה הוא יסיס אחרים? והנה כבר אמרנו, אחרי השלב הזה שהסברנו את שורש חטאם של ישראל, ששורש חטאם זה קרירות, עצבות, היעדר חיות ושמחה, עצלות. עכשיו, לאן הלכה השמחה? מעניין. והנה כבר אמרנו בשם כבוד קודשו אבי אדמור, פירוש דברי המדרש, שהיו מלאכי השרת, בשושן, שהיו מלאכי השרת מדדים פתקים לפני הקדוש ברוך הוא. מלאכי השרת. היו מדדים פתקים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, תמהים. תמהים על המחזה. מה היה המחזה? בית המקדש חרב, ורשע זה יושב ועושה מרזכין? איך יכול להיות? והשיב להם הקדוש ברוך הוא שהוא בשביל חילול שבת. בשביל חילול שבת. והנה ראיתי ביום השבת דורכים גת ביהודה. שם בספר נחמיה כך כתוב, כן, כתוב בספר נחמיה, מתואר שם חילול שבת המוני של בני ישראל, של שווי הגולה פה בארץ ישראל. וחז"ל אומרים שמזה שחיללו שבת ביהודה, נטלה המנוחה מישראל, כי שבת זה שבת מנוחה. שורש המנוחה, המנוחה של קדושה, כן, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג, מנוחה דקדושה, כן, היא באה לידי ביטוי בשבת. בשבת, כן. וכיוון שישראל לא שומרים שבת, המנוחה, המנוחה, ההצלחה, היא הולכת למקומות אחרים. נראה איך הוא אומר את זה כאן. והנה כבר אמרנו משמעים קוד קודשו וכו'. שהיו מלאכי השרת מדדים פתקים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים, בית המקדש חרב, ורשע זה יושב ועושה מרזכין. מה הנחת היסוד של מלאכי השרת? אבל רואים שהם מדברים מתוך התפיסה השמימית שלהם. הם לא מבינים את חוקי העולם הזה. מה הם אומרים? איך יכול להיות שבית המקדש חרב, ויש מקום בכלל להופעת חיים? אבל זה הם לא שואלים. מה היא להופעת חיים? אבל איך יכול להיות שבית המקדש חרב, והרשעים יש להם בכלל הצלחה? איך זה יכול להיות? בית המקדש חרב. לפי תפיסת מלאכי השרת, זה לא יכול להיות ביחד. לא יכול להיות שבית המקדש חרב והרשעים מצליחים. זה לפי תפיסה מלאכית. אבל לפי תפיסה של חוקי העולם הזה, כמו שאמרנו בהתחלה, לאום מלאום, יאמץ. וכך זה עובר. זה עובר מאחד לשני. ברגע שהמנוחה היא לא מנוחה דקדושה, חלילה לרשעה יש מנוחה, הצלחה, היא גורפת ניצחונות, ואין פרץ, ואין צבחה, ואין יוצאת ברחובותיה. ארחיבי מקום או הלך, טומאה, פלאי פלאים. המנוחה הולכת ממקום למקום, השמחה נודדת ממקום למקום. אם אתה לא שמח בעבודת השם, הרשעים ישמחו בעבודת הבעל, בעבודת הצלם, בעבודה שהיא הפוכה לחלוטין לעבודת השם. אז מה יוצא מכל הסיפור? אנחנו הרי בשאלה, שאלת מיליון הדולר. אז איך זה בדיוק מקדם את הגאולה, השמחה של הגויים? אז למדנו שהמנוחה נודדת מישראל ומת העולם, כאשר שמירת שבת, כן? היא מתפקפקת, היא נחלשת. אז המנוחה הולכת לעומת העולם, צורו, היא הולכת לעומת העולם. לפעמים אנחנו יכולים לקנא אפילו בכלב או בחתול, איזה חיים יש לו, כן? יהודים בשואה קינו בכלב, קינו בסוס שעומד בשדה ומלחך עשב ומסלק את הזבובים מזנב. יהודים שעשו את מצדי המוות וראו את הסוסים האלה בשדות פולין, הסתכלו על הסוס הזה, התמלאו קנאה, התמלאו קנאה על איזה פרפר כזה נחמד. איזה מנוחה. כולם במנוחה. שנות התש. מנוחה, חוגגים, מצליחים, קלו אויבינו מנשרים. רדפונו על הערים, זה פלא לא יומן. הכל הלך אליהם. זה לא שייך אליהם באמת. אבל שאנחנו לא לוקחים את זה, ולא משתמשים את זה לקדושה, זה הולך לשם. נראה הלאה. בפירש הוא זל, שהיו מלאכי השרת מתמיהין, מאין נמצאת אז בעולם מנוחה? נו, שאלה מלאכית, כמו שאמרנו. שיושב ועושה מרזיכים, שותה יין, רצפת בת, שש וארגמן. וואו, מה זה כל השפע האדיר הזה בשעה שבית המקדש חרב וישראל מתפתלים ייסורים? מה קורה כאן? אחר ששבת מסוס כל הארץ, זה בית המקדש, נויו של עולם, איך יכול להיות? שהרשעה חוגגת בצורה כזו, מאיפה היא לוקחת את הכוחות? והשיב להם הקדוש ברוך הוא, כי שבת היא מנוחה. וכשישראל פגמו במנוחה, השפע הזה עבר מצד לצד. נטלו הרשעים את המנוחה. כן? רשעות במנוחה, רשעות מצלחת. עד כאן דבריו. ואף אנו נאמר, זה ראינו לגבי המנוחה. אנחנו רוצים לברר את אותו יסוד ועיקרון לגבי השמחה. זה כל עמלנו מתחילת המאמר ועדנה. כן? אז למה טרחנו כל כך להסביר ששורש החטא היה עדר שמחה? כדי לומר שהם לקחו את השמחה. ואף אנו נאמר שמצד העדר השמחה והחיות בעבודת השם, כפי שכבר הסברנו, נטלו אומות העולם השמחה. שמחה זה התפשטות הכוחות. זה נקרא שמחה. כשאדם נמצא בשמחה, כן? איך אומרים במרוקאית, במרוקאית שמחה? פריחה. כן? יש הרבה נשים שקוריות פריחה, כן? פריחה זה שמחה, החליפו את השם. שהם הגיעו לארץ, הרבה החליפו את השם מפריחה לשמחה. כן? שיש שמחה, הכל פורח. הקדושה פורחת שיש שמחה, התומעה פורחת שיש לה שמחה. פורחת. נעשית. אחיות, נטלו אומות העולם השמחה, וזהו העניין אחרים מסיס, שהיו אומות העולם שמחים בצרתנו. אז איזה תועלת צומחת לנו מזה? אך גם זו לטובה. הנה, עכשיו הפלא הגדול. שמחת הגויים במשבתנו וצערנו, זה גורם למשהו מיוחד. אך גם זו לטובה הייתה, כמו כל עניין המגילה, שעגלה מילתא למפרע, שנתגלה הדבר למפרע, שהכל היה לטובה. שלולי הגזרה לא היו באים לידי תשובה, כמו שאמרנו, גדולה שרת הטבעת, לא היו באים לידי התשובה הגדולה, ולידי מחיית המלאק, שהייתה צריכה להקדים לפני בניין בית שני. זאת אומרת, אלמלא הגזרה, לא היו באים לידי מחיית המלאק. כי בלי הגזרה לא היו באים לידי תשובה. ובלי התשובה, או נכון אחרת, בלי הגזרה לא היו באים לתשובה. ועל ידי התשובה באו לקנוס את כל היהודים, להתפלל ולהתגבר על אויביהם, ולמחות את המלאק. ובלי מחיית המלאק אי אפשר היה לבנות בית שני. זה סדר המצוות. מחיית המלאק הוא בניין הבית. אז רואים שהכל היה לטובה. בעצם הגזירה הזאת, מה היא בעצם עשתה? הגזירה הזו הביאה את ישראל עד פי פחת. כלומר, עד נקודה מטה תחתונה. בנקודה המטה התחתונה, מה מתגלה? מה מתגלה בנקודה המטה התחתונה? וזרועי הושיע לי. והתבונן כה וכה, וערה כאין איש, וזרועי הושיע לי. נקודת הסגולה של עם ישראל מתעוררת במקום שאפסה תקווה. מקום שאפסה תקווה. דווקא בנקודה הזו, שגוזרים עלינו גזרה, וחייהם של ישראל הם בסכנה של ממש, מתעורר בלב כל אחד ואחד מאיתנו נקודת הסגולה. נקודת הסגולה. שהרשעה לוקחת לה את המנוחה. שהרשעה לוקחת לה את השמחה. והיא מתפתחת על בסיס המנוחה והשמחה. זה האות. וזה העיתוי שמתעורר בנו הכוח האלוקי. ותמיד כך זה היה. תמיד כך זה היה. הוויכוח בין מרדכי לבין הסנהדרין היה ברוח זו. יש כאלה שאמרו בשושן, תניחו למצב להיות כמה שיותר חמור. בנקודה המתה התחתונה הקדוש ברוך הוא יופיע. מרדכי אמר לא, צריך להשתדל. זה דבר מדהים. זה יש אומרים שזו הייתה המחלוקת בין מרדכי לסנהדרין. האם להניח למצב להידרדר עד הדיוטה התחתונה? עבודת הצלם, נהנים מסעודתו של אותו רשע, ישנים מן המצוות בהתקררות ויוש נורא. אנחנו נרד למטה למטה, הקדוש ברוך הוא יהיה חייב להושיע אותנו. זה הייתה סברה של חכמי סנהדרין. זה לא יומן. יש רבים שחשבו כך. זה הכיוון שבו הוא הולך פה. כן? כלומר, אך זו הייתה לטובה, שלולי הגזרה לא היו באים לידי תשובה, גדולה שרת הבת, לא היו באים לידי התשובה הגדולה, ולידי מחיית המלאק, שהייתה צריכה להקדים לפני בניין בית שני, ואלמלא זה לא היה אפשר בית השם להיבנות. כן, נמי, כך הוא גם בעניין זה, שהיו אומות העולם שמחים לנו, לצרתנו, ונטלו הם השמחה. הם צוחקים על הקודש. כן? הם השמחה. והיינו כי אחר כך נהפוכו. דווקא בגלל זה אחר כך נהפוכו. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. מה שנקרא בלשוננו צוחק מי שצוחק? אחרון. צוחק מי שצוחק אחרון. את שלט האדם, כך כתוב בקהלת, את שלט האדם באדם לרע לו, לרע לו למי? לאדם השולט, כך כתוב בזוהר הקדוש. את שלט האדם באדם לרע לו, מה זה אדם באדם? זה אדם דתומאה, בקום עלינו אדם, ששלט באדם דקדושה, כמו שראינו פה. ורע לו למי? לשולט. שעל ידי זה שהוא שלט בנו שליטה הולכת וגדלה, בזה נתעוררה נקודת הקודש הפנימי. ואז הכל יתפך. נהפוכו, אשר ישלטו וכו'. ובית המן ניתן לאסתר המלכה או למרדכי היהודי. שבה השמחה לישראל. ליהודים הייתה אורה ושמחה וסון מיקם. ואם כן, כל צורך השמחה, בזה מתורצות כל השאלות ששאלנו בתחילה. אם כן, מהו צורך השמחה? למה כל כך מרכזי העניין של אחרים מסיס עלייך? למה מרכזי כל כך? ואם כן, כל צורך השמחה לאומות העולם, זה אושר ששמור להם למה? אושר ששמור להם לרעתם. כן, תשמחו. תשמחו. ככל שתשמחו יותר, עם ישראל יכיר יותר את תפקידו. ככל שתשמחו יותר, הרואה יתגלה. ואם כן, כל צורך השמחה לאומות העולם היה כדי שאחר כך יבואו ישראל ויתלוה אחר שהיו בבחינת שינה. אנחנו רואים את זה גם היום, הרבה פעמים, ששונאי ישראל שמחים, יורים ושמחים. רבים בעם ישראל, רבים בעם ישראל מבינים יותר ויותר מי הם, מה תפקידם, מה יהודם, מה שייכותם למסורת, זה ידוע תמיד אחרי מלחמות. בדרך כלל, אחרי מבצעים גדולים ומלחמות, יש הרבה בעלי תשובה. זה דבר ידוע. אחרי מלחמת יום הכיפורים, הגיעו לפה ראשוני בעלי התשובה, הרב אווירונסקי וכל החבורה המופלאה הזאת, כן? הגיעו לפה. אחרי כל מלחמה, יש תובנות חדשות. תובנות חדשות. אז מה היה צורך השמחה לאומות העולם כדי שאחר כך יבואו ישראל ויתלוה? אחר שהיו בבחינת שינה. ובזה נתקן עיקר ושורש החטא. שורש החטא הוא ההתקררות והייאוש, והתיקון שלו זה בהיפוכו של הייאוש. היינו שמחה. אבל השמחה הזו מתעוררת בליבותינו דווקא בהקדמת השמחה של הגויים. ובזה נתקן עיקר ושורש החטא, ומזה נסתעפה שמחת פורים. זו שמחה עצומה שהתעוררה מהכוח הדוחף והמניע של שמחת הגויים, של אחרים מסיס עלייך. ואם כן, מובן שזה פתיחה טובה לכל עניין מגילה. לכן מובן, הרבי ישוע בן לוי אמר, כן, פתח פיתך להי פרשת מן הפסוק הזה, כי זה באמת עניינה של המגילה, שאלמלא שמחת הגויים, לא היינו בכלל זוכים לגאולה. אז יפה מאוד להציב את הפסוק הזה כשורש ועיקר למגילה כולה ולגאולת שושן. ואם כן, מובן שזה פתיחה טובה לכל עניין המגילה, שמזה נעמוד על שורש החטא, והעונש והתיקון, ששמחת הגויים, היא הביאה אותנו לתשובה שלמה, ולתיקון שורש החטא, שהיה העדר שמחה. וכן נשאר לדורות, פורים קודם ניסן. למה פורים קודם ניסן? שישראל נוטלים מאומות העולם חיות ושמחה ורגש הנפש, כן? מתוך פורים אנחנו נכנסים לניסן, אבל נכנסים לניסן בשמחה עצומה. ואנחנו מצטרפים לתכונת השמחה והפריחה שיש בטבע כולו. היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבין, מה אומר? כן? שברא אילנות נעים להנות בהם בבני אדם. תכונת הצמיחה שקיימת בטבע, אנחנו מצטרפים אליה במימד הנפשי. איך? על ידי הרכוש הרב שיצאנו איתו מפורים. אז לוקחים חיות, שמחה ורגש להתחיל בעבודה מחדש בימי ניסן. ראשון לראשי חודשים, אחר שנתיישנה ונתקררה מעט, כמו מאז מעשה פורים, קודם בניין בית שני. אז כמו ששמחה וחיות, שמחת פורים, היא תנאי לבניין בית שני, כי בלי שמחה אי אפשר לנצח את המלאק, וניצוח המלאק הוא תנאי בל יעבור לבניין הבית, כמו כן, פורים לפני ניסן, ובאמצעות השמחה שקונים מפורים, אפשר לצאת לחירות בשלמות, כי אי אפשר לזכות בחירות בלי שמחה. אי אפשר לזכות לזה. זה העניין של ההקדמה של הדר לניסן, פורים לניסן. נעצור כאן.